ובפרק כיצד מברכים, ברכות מ"ג עמוד ב', תנו רבנן, שישה דברים גנאי לו לתלמיד חכם: אל יצא מבוסם ואל יצא במנעלים המתולאים, ואל יצא יחידי בלילה, ואל יספר עם אישה בשוק, ואל יכנוס אחרונה בבית המדרש, ואל יסב במסיבה של עמי הארץ. ויש אומרים אף לא יפסיע פסיעה גסה, ואל יהלך בקומה זקופה. ויש אומרים אף לא יפסיע פסיעה גסה, ואל יהלך בקומה זקופה. אומרת הגמרא, אל יצא כשהוא...
אל יכנוס אחרונה בית מדרש, מה, לא להישאר אחרון?
לא, לא להיכנס אחרון. הוא יסביר, אנחנו...
תמיד מי שמוכרח להיות אחרון, לא?
כן, כן, הוא אומר, לא, אבל שהוא לא יהיה אחרון. כן. אז הוא אומר כך,
המתולאים?
מה? מתולאים זה עם תלאים, אנחנו לא יודעים היום מה זה.
היום זה המודה.
אני זוכר עוד שהיו...
תופרים את הבגדים עם תלאים, היה חור בבגד.
לא, זה על בגדים, אבל נעליים, נעליים מתולאות. אדם נקרא, יש לו חור בנעל, אתה לוקח חתיכת אור ומדביק עליה, כן?
כמו פנצ'ר.
תלאי, כמו פנצ'ר, בדיוק. כן. אז אל יצא כשהוא מבוסם לשוק, זה הדבר הראשון שהוזכר. שישה דברים גנאי לו לתלמיד חכם, הדבר הראשון, אל יצא מבוסם לשוק. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, במקום שחושדים על משכב זכור, שחשודים, לא שחושדים, במקום שחשודים על משכב זכור, כן?
זאת אומרת שזה לא... טוטלי, מה שנקרא.
כן, זה דווקא במקום כזה שעלולים לחשוד בו בזה שהוא מבוסם, שהוא לחשוד בו במשכב זכור. לחשוד בו.
לא, אמר רבי יוחנן במקום שחשודים,
צריך לקרוא חשודים על משכב זכור.
אז יכול להיות ש... שמה יש אנשים כאלו רעים שמה יבואו עליו,
או שהוא בא על אחרים, אתה לא יכול לדעת.
אני
אומר, העובדה שהוא מבוסם היא מחשידה אותו. זה לא מתאים לתלמיד חכם במקום שחשודים במשכב זכור לצאת מבוסם, זה יהפוך אותו לחשוד. זה הסיבה. אמר רב ששת, לא אמרן אלא,
סליחה, הייתה כזאת תקופה בישראל שהיו חשודים על משכב זכור?
יש מקומות, זה לא חייב להיות בישראל. אם יש מקום, מדובר על מקום, לאו דווקא. ומי אמר שלא? בהחלט יכול להיות. כל פנים, זה אומר את הגמרא. אמר רב ששת, לא אמרן, אלא בבגדו. זאת אומרת שהוא מבשם את הבגדים שלו. אבל בגופו זהה מאברה לי. זאת אומרת, אם הבוסם הוא בגופו, אנחנו אומרים, אז זה את תעביר אותו. אבל בבגדו, אין מה שיעביר את הבוסם, ואז ממילא יבואו לחשוד בו. אמר רב פאפה, ושערו נמי כבגדו דמי. אם הוא שם בוסם בשיער, זה כבגדו דמי. ואמרי לה כגופו דמי. טוב, יש דעה שאומרת כך, יש דעה שאומרת כך. הלאה. אחרי זה כתוב... אל יצא במנעלים המתולאים. שואלת הגמרא, איני, והרב חייא בר אבא נפק. מה אתה אומר לו לצאת במנעלים מתולאים? הרי רב חייא בר אבא יצא במנעלים מתולאים. אמר אמר זוטרא ברי דרב נחמן, בתלאי על גבי תלאי. ולא אמרן, אלא בפנטה. אבל בגילדה ליטלן בה. ובפנטה לא אמרן, אלא באורחה. אבל בביתה ליטלן בה. ולא אמרן אלא בימות החמה, אבל בימות הגשמים ליטלן בה. בימות הגשמים ליטלן בה. אז מה הביאו בכל ה... איפה יש פה גמרא ברכות? נביא גמרא ברכות, נסתכל ברש"י, איך שרש"י מסביר. מה הסיבה לחלק? אוי 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 אנחנו בעמוד נ"ה. ערב טוב, עמוד נ"ה. אייש. ככה, אני מתלמיד חכם לא יצא במנהלים המתולאים. שואלת הגמרא, איני והרב חייא בר אבא נפק יצא במנהל מתולה? אמר מה זוטרא ברי דרב נחמן, בטלאי על גבי טלאי. מדובר פה בטלאי על גבי טלאי, ולא אמרן אלא בפנטה. אבל בגילדה לטלן בפשט אומר רש"י, בפנטה הכוונה בחלק של הנעל שהוא חלק שנראה. זאת אומרת טלאי בחלק העליון, שעל הרגל, שאפשר לראות שיש שם טלאי. אבל בגילדה, דהיינו, גילדה אומר רש"י, זה העקב, החלק התחתון, גם אם יש שם טלאים, לא יראו אותם, ליטלנבה. ובפנטה לא אמרן, אלא באורחה. זאת אומרת, כשאני אומר שתלמיד חכם לא יצא במנהל המתולה, זה דווקא כשהוא מחוץ לביתו. אבל כשהוא נמצא בתוך ביתו, ליטלנבה. למה? כי הפירוש הוא כשרואים אותו, זאת הכוונה. ולא אמרן אלא בימות החמה, כל הבעיה היא רק בימות החמה. אומר רש"י, בימות הגשמים עתית מכסהו. זאת אומרת, כשהוא הולך עם מנהלים המתולאים ובימות הגשמים,
אז הבוץ מכסה
את זה, אז אין חשש. אבל בימות החמה אין בוץ, כן? טוב, בסדר. ואל יצא יחידי בלילה. אומרת הגמרא, לא אמרן אלא דלא קבה לעידנה. אבל קבע לעידנה, אמרי לעידנה כאזיל. אומר רש"י, אין פה רש"י, אני מבין שהכוונה היא שיש לו שיעור. זאת אומרת, אם הוא יוצא...
זמן קבוע לשיעור.
זמן קבוע לשיעור, ללימוד, כן? לא אמרן, אלא דלא קבע לעידנה. אבל קבע לעידנה, אמרי לעידנה כאזיל. כולם יודעים שהוא הולך לתת שיעור, כן? ואל יספר עם אישה בשוק, אמר רב חסדא, אפילו היא אשתו. מדוע? כמו שאין הכל מכירים שאשתו, יבואו לחשוד בו שהוא, כן, שהוא מתעסק עם נשים. ומשום חשד הוא, זה הבעיה היא חשד. ואל ייכנס אחרונה לבית המדרש, משום דקרי לי פושע. משום דקרי לי פושע. מה זה פושע? אומר רש"י, מתעצל. למה הוא בא אחרון? הוא קם מאוחר, כן? ואל יסב במסיבה של עמי הארץ, מדוע? דעתים להימשוך הבטריו, הוא עלול לבוא להימשך אחריהם. ויש אומרים, אף אל יפסיע פסיעה גסה, משום שאמרים, הפסיעה גסה נוטלת אחת מחמש מאות ממאור עיניו של אדם. ומהדר לי בקידוש הדבי שימשה. זאת אומרת, הגמרא אומרת שמצד אחד, הפסיעה הגסה נוטלת אחד מחמש מאות, זה גורם לו לחסר את כוח הראייה שלו, נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם, אבל זה חוזר אליו. זאת אומרת, גם אם אדם על ידי פסיעה גסה ניטל משהו ממאור עיניו, אבל זה חוזר אליו בקידוש בליל שבת.
למה?
איך? אני לא יודע. ואל יהלך, נראה, אולי אמר לי, ואל יהלך בקומה סקופה. ואמר מרה, מהלך בקומה סקופה כאילו דוחק רגלי השכינה, דכתיב מלוך כל הארץ כבודו. עד כאן. עכשיו נראה מה הוא מסביר, מה המהר"ל אומר. פירוש, כי הנהגת התלמיד חכם הכל כפי מה שראוי אל השכל אשר קנה התלמיד חכם. זאת אומרת, כיוון שהתלמיד חכם, היסוד שלו, ההנהגה שלו בנויה על, 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 על השכל, והשכל זה כמו שהוא אמר שכל התורה, אז כל ההנהגה שלו צריכה להיות מותאמת למהות שלו. כי השכל כל עניינו שהוא מסודר. זאת אומרת, הביטוי של השכל זה הסדר. ואין יוצא כלל מן הסדר, כמו שאמרנו. ולפיכך אמרו שיהיה הנהגה תלמיד חכם מסודר, והסדר הוא השיווי. שיווי הכוונה איזון. הסדר הוא השיווי, כי לכך נקרא סדר, שהוא סדר שווה. כן? אין קיצוניות, הכל מאוזן, כי לכך נקרא סדר שהוא סדר שווה. ומפני כך בא לסדר את התלמיד חכם בשישה דברים. הגמרא אומרת, לא סתם הברייתא אומרת, תנו רבנן, שישה דברים גנאי לו לתלמיד חכם. כן? המספר שש פה, כן? המספר שש פה הוא מהותי, זה מה שהוא רוצה לומר. ומפני כך בא לסדר את התלמיד חכם בשישה דברים, כי על ידי שישה ושבעה יוגבל ויסודר כל דבר. ולכך אמר שלא, מה זה שישה ושבעה? אני חושב שהכוונה היא קובייה. לקובייה יש שש צלעות, כן? שש דפנות. והשש הדפנות האלה הן המקבילות אותה, הן יוצרות את הקובייה. כן? אז הוא אומר, על ידי המספר 6 והמספר 7, 7 זה שייך אל האמצע, אל המרכז. על כל פנים, 6 זה הגבלה, הגבלה של כל דבר במציאות. אז הוא אומר, בשישה דברים, כי הוא מפני כך בא לסדר את התלמיד חכם בשישה דברים, כי על ידי 6 ו7 יוגבל ויסודר כל דבר. ולכך אמר שלא יצא במין עלים המתולעים, שדבר זה אין כמנהג של עולם, זה יציאה מסדר העולם, והוא גנאי לתלמיד חכם שיצא מן הסדר ומן הנהוג. ודווקא, למה דווקא במנהלים? הוא אומר, דווקא במנהלים יש להקפיד, אבל בבגדים אין להקפיד. למה? כי המנהלים בעצמם הם פחותים, וכאשר הם תלי, הגמרא אומרת, מה שאלה, רב חייא בר אבא יצא במנהל מתולה, אומרת אמרה, לא, זה תלי על גבי תלי. זה כבר כנראה חריגה גמורה. זה יציאה מהסדר באופן מוחלט. אז הוא אומר, המנהלים בעצמם הם פחותים. וכאשר הם תלי על גבי תלי, הוא פחיתות לגמרי. זאת אומרת, המנהלים שייכים לרגל, הצד הנמוך שבאדם, כן? אז הוא אומר, המנהלים בעצמם הם פחותים. וכאשר הם תלי על גבי תלי, זה פחיתות לגמרי. וכן על יצא יחידי בלילה הוא שינוי בלתי נהוג. לילה, כמו שראינו כבר במערל בכמה מקומות, הלילה זה
מזיקים.
זאת אומרת, זה חוסר מציאות. המציאות שייכת ליום, נכון? הלילה, בזמנם ודאי שזה היה כך, כן? היום אפשר להגיד יש לך אפשרות על ידי חשמל להעיר, אבל בזמנם המציאות הייתה, לא שלא היו נרות, היו נרות, אבל החיים פסקו ברגע ש כן, נהיה לילה. ואל יספר עם אישה בשוק דבר זה אינו לפי המנהג והסדר, וכן אם ייכנס אחרונה לבית המדרש מה שאין אחרים עושים, וכן אם יסב ויסעודה שעמי הארץ יושבים בה, זה יוצא ממדרגת תלמיד חכם לישב ויסעודה של עמי הארץ. זאת אומרת, שימו לב, הגמרא אמרה שמה יימשך אחריו, זה הנימוק שהגמרא אמרה, אבל הוא אומר עצם הסבה ביסעודה עם עמי הארץ זה פירוש יציאה מהמדרגה שלו. זה לא מתאים לו לשבת בסעודה שיושבים בה עמי הארצות. כן? בסעודה של עמי הארצות. ויש אומרים, אל יפסיע פסיעה גסה. שוב, זה גם כן יציאה מהסדר. וכן, אל ילך בקומה סקופה. ודבר זה יתבאר עוד בעזרת השם, ולפי הנראה כי אלו שני דברים. דבר אחד, צריך להקפיד שיהיה ההליכה שלו בדרך העולם, לכן כתוב לא יפסיע פסיעה גסה. פסיעה גסה הכוונה היא ללכת במהירות, כן? זה צורה חריגה. ודבר שני, בקומה סקופה, בבקשה. כן? והכל שישה דברים. שישה דברים הם, כי יש אומרים הוסיף עוד אחד עד שהם שבעה, כי כל דבר, הוא חזר על מה שהוא אמר קודם, כל דבר יוגבל על ידי שישה ושבעה, ודבר זה בארנו בפרק בעשרה מאמרות, כן? עיין שם, הכוונה בפרקי אבות, פרק בעשרה מאמרות נברא העולם, עיין שם ותמצא מבואר, כי שם נתבהר בעריכות. ולכך נותן שישה דברים לתלמיד חכם, ולישומרים שבעה, הכל מבואר למעלה, כי על ידי מספר זה יסודר לגמרי. וכן בפרק אלו עוברים, תנו רבנן, שישה דברים נאמרו בעם הארץ, וגם שם כתוב, ויש אומרים, אין מכריזים על עבידתו, שתראה מזה כי הכל דבר אחד. שישה דברים הם גנאי לתלמיד חכם, ושישה דברים אמרו בעם הארץ. אז הוא אומר, גם כן, יש התאמה במספרים. מה הוא רוצה לומר? כי עם הארץ הוא הפך התלמיד חכם, ועם הארץ משולל מששת המעלות שאמר שם, ויש אומרים שבעה, ותראה מזה כי דברי חכמים הכל נאמר על דרך החוכמה, ונתבאר בפרק בעשרה מאמרות עניין זה בריחות העין שם. ועוד הזהירו אותו שלא יצא מן הסדר השכלי, בפרק גיד אנשי הגמרא אומרת בחולין, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. אמר רבי יצחק, מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה. זאת אומרת, יעקב אבינו נשאר יחידי, ואז ויאבק איש אמו. אז אומר את הגמרא, אמר רבי יצחק, מכאן אתה למד, כן, לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה. רבי אבא בר כהנא אמר מאחה, כן, והנה הוא זורה, ברות כתוב, והנה הוא זורה את גורן השעורים. רבי אבאו, אז מה קרה שם? קרה מה שקרה עם רות, כן, מה שהמגילה שם מתארת. ורבי אבאו אמר מאחה, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. אז כתוב שוישכם אברהם בבוקר, יכול היה לצאת באמצע הלילה, בכל זאת הוא יוצא לבוקר. למה? תלמיד חכם לא יוצא באמצע הלילה. ורבנן אמרי מאחה, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, כן? שוב, שלח אותו יחידי, אז קרה מה שקרה, התגלגל מה שהתגלגל. רב אמר מאחה, כתוב, ויזרח לו השמש, בא לבאר מדרגת תלמיד חכם, כי מפני שהוא תלמיד חכם, לכך המזיקים מתחברים אליו ביותר. כן? הכוחות האלה, הכוחות המזיקים, יש להם משיכה, כן? להתחבר דווקא, אומר, יותר מכל אדם אחר, דווקא לתלמיד חכם. וכדאית בפרק כמה דברכות, דכאמר אני מנה דרבונון דבלי דבלו מחוף ידידו וכן הרבה. הגמרא אומרת שבגדי תלמיד חכמים הם בלויים. מה גורם להתבלות שלהם יותר משאר בני אדם? אומרת הגמרא, מהחיכוך של המזיקים בתלמידי חכמים, כביכול, כך אומרת הגמרא, מהחיכוך של המזיקים בתלמידי חכמים. הוא מביא את הגמרא הזאת כדי שנראה מדוע הם נמשכים אליהם יותר. והמשל בזה, כמו המשיכה של הזבובים אל הדבש, כן? ככל שדבר יש בו תוכן יותר, זאת אומרת, יש בו יותר תוכן, אז הכוחות המנוגדים יותר נמשכים אליו. תמיד הכוחות שכביכול מתנגדים למציאות, הם יש להם את ה, באופן, כך הם נוצרו, להתחבר או להיאבק או להתנגד למשהו יותר מציאות. אז אם התלמיד חכם הוא עיקר המציאות, אז דווקא לתלמידי חכמים הכוחות האלה נמשכים יותר. זה מה שהוא אומר. לכל זה, הנה מסביר, לכל זה מפני שהתלמיד חכם יש לו את התורה שהיא נבדלת, ולכך הרוחניים, הכוונה, הכוחות המזיקים האלה, הרי הם לא נראים, הם כוחות רוחניים. אז הוא אומר, ולכך הרוחניים והם הבריאות הבלתי גשמיות, כמו המזיקים, נמשכות אליו. ובוודאי, התורה משמרתו, אבל אסור לו לסמוך על זה. לצאת מביתו במקום אשר שולטים המזיקים ביותר, מן הטעם אשר אמרנו. למה, מה פרוש הטעם שאמרנו? כי זה יציאה מהסדר. תלמיד חכם, כמו שהוא אמר, כיוון שהמהות שלו זה השכל, והשכל זה האיזון, האיזון והשווי, אסור שהתלמיד חכם יצא מהסדר. כל יציאה מהסדר היא עלולה לפגוע. חריגה מהסדר פוגעת. זה מה שהוא אומר. אסור לו לסמוך על זה, לצאת מביתו במקום אשר שולטים המזיקים ביותר מן הטעם אשר אמרנו. ולפיכך אל יצא תלמיד חכם יחידי בלילה בשעה שמזיקים שולטים. אילו המידות שהן ראויות אל התלמיד חכם חוץ משאר המידות הראויות עליו כמו שהתבאר. פרק י' בספר משלי כתוב בפסוק להקשיב לחוכמה אוזניך תתה לבך לתבונה או לתבונה, כי אם לבינה תקרא לתבונה תיתן קולך, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. זאת, יש פה שורה של פסוקים שהוא עכשיו יבאר אותם, כן? שלמה המלך עליו השלום רצה לומר שהאדם, שלמה המלך עליו השלום רצה לומר שהאדם יהיה מכין עצמו לחוכמה ולא יפנה אל דברים אחרים, ועל זה אמר להקשיב לחוכמה אוזניך תתה לבך לתבונה. זאת אומרת הכנה של האוזניים והכנה של הלב, להקשיב לחוכמה אוזניך תתה לבך לתבונה. אחר כך אמר כי אם לבינה תקרא, רצה לומר מה הכוונה כי אם לבינה תקרא, הוא מסביר שיהיה אוהב החוכמה משתוקק אליה, כי אין אדם קונה החוכמה רק אם משתוקק אליה. אין אדם קונה החוכמה, זאת אומרת הקניין של החוכמה מותנה בהשתוקקות, כן? אין אדם קונה החוכמה, זאת אומרת, לא סתם, לא ש... הוא לא אומר שאדם לא יכול ללמוד או אדם לא יכול לדעת, הוא אומר אין אדם קונה החוכמה רק אם ישתוקק אליה.
שאיפות.
מה?
צריך שאיפות.
לא רק שאיפות, השתוקקות. השתוקקות הפירוש הוא, זה יותר משאיפה. כן, שאיפה, אדם שואף, אבל משתוקק הפירוש הוא, כשאדם, אדם משתוקק, אז הוא כל הזמן במצב של ציפייה. הוא, כן, כמו שאדם משתוקק להיפגש עם מישהו, כן? אז הוא במצב של ציפייה, כן? אז הוא אומר, כי אין אדם קונה החוכמה רק אם ישתוקק אליה, כמו מי שקרא אל אחד, כן? בוודאי כאשר קורא אליו הוא מבקש אותו וחפץ בו, כן? כמו מי שקרא, זה לא סתם קורא, אלא קורא, הפירוש הוא, כמו שאמרתי, רוצה לראות אותו, כן? יש לו רצון גדול לראות אותו. מי שקרא אל אחד, בוודאי כאשר קורא אליו הוא מבקש אותו וחפץ בו. וזהו שאמר, אם לבינה תקרא, כי אם לבינה תקרא, אתה צריך לקרוא אליה, כן? לא מספיק, זאת אומרת, לא מספיק ללמוד, אלא צריך לקרוא, כן? זה הוא אומר, כמו שהוא, במשל שהוא נתן, מי שקרא אל אחד, כן? וזהו שאמר, אם לבינה תקרא שאתה קורא לה וחפץ ומשתוקק לה, ולתבונה תיתן קולך, מה הכוונה? שיהיה מטריח עצמו להגיע אליה, כי נתינת קול צריך תורח, כן? הפירוש הוא, זה משהו, יש פה שימוש בלשון נרדפת, כי אם לבינה תקרא ולתבונה תיתן קולך. זאת אומרת, יש קריאה, אבל קריאה תמיד זה בקול, וזה מה שכתוב, ולתבונה תיתן קולך, לתבונה תיתן קולך, הכוונה תקרא לה, אבל תקרא לה בקול. זה מה שהוא אומר, כי אם לבינה תקרא ולתבונה תיתן קולך. אבל הוא אומר, מה ההבדל, מה הנקודה? שיהיה מטריח עצמו להגיע אליה, כי נתינת קול צריך תורח. ויותר, יותר על זה אמר, יש דרגה יותר גבוהה, אם תבקשנה כך כסף וכמטמונים. כלומר, כמו שאדם רוצה כסף אז הוא מתאמץ, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים, כלומר שיהיה מטריח עצמו בחוכמה מאוד מאוד, כי תחילה צריך שיהיה, יש פה כמה שלבים. שלב ראשון, להקשיב לחוכמה אוזניך, כי תחילה צריך שיהיה מכין עצמו אל החוכמה. מה הכוונה? שלא יפנה אל עסקיו. זה השלב הראשון. השלב השני זה ההשתוקקות אל החוכמה. כמו שאמרו, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. כלומר, שלא ייקרא חכם רק אם משתוקק לה, וחפץ ללמוד מכל אדם כמו שביארנו במקומו. זאת אומרת, הוא אומר, זה שאדם לומד מכל אדם, זה ביטוי של השתוקקות. ההשתוקקות גורמת שלא אכפת לו ממי הוא לומד, הוא כל כך רוצה את התורה, אז הוא לומד מכל אחד. כשאדם משתוקק, כן, יש לו השתוקקות לשמוע תורה, ללמוד תורה, אז כל מי שילמד אותו כבר טוב לו. ואחר כך יש עוד שלב. אז עוד פעם, שלב ראשון, להיפנות מכל העסקים, להכין את עצמו כדי ללמוד. שלב שני, ההשתוקקות. ושלב שלישי, החיפוש אחריה. זה כבר שלב שלישי. ועל זה אמר, ולתמונה תיתן קולך. אחר כך אמר, אם תבקשנה ככסף, וכמה תמונים תחפשנה. מה הכוונה? אז הוא אומר, הוא העיון הגדול במאוד מאוד. ואז תבין יראת השם. כי אם אין חוכמה, אין יראה. זאת אומרת, אחרי הכל, אחרי כל המדרגות האלה ששלמה המלך מדבר עליהם, אומר, אם רק בשלב הזה, אחרי שתעלה את שלושת המדרגות האלה שדיברנו עליהם, אז תבין יראת השם. מדוע? משום שאם אין חוכמה, אין יראה. אם אין חוכמה, אין יראה. אז כל המדרגות האלה שדיברנו עליהם הם מדרגות בקניית החוכמה. מדוע? משום שבלי חוכמה, בלי השגת החוכמה, אין יראה. ואמר, ודעת אלוקים תמצא. וזה, כי אם אין יראה, אין חוכמה גם כן. זאת אומרת, מצד אחד אני בא ואומר, אם אין חוכמה, אין יראה. אבל אני אומר גם את המשפט ההפוך, אם אין יראה, אין חוכמה גם כן. אז מצד אחד, כשהוא משיג את הוא עלה על שלושת המדרגות האלה של השגת החוכמה, הוא קנה את היראה. אבל ברגע שיש בו יראה, זה נותן לו, זה מגדיל את היכולת שלו גם להשיג עוד חוכמה. ודעת אלוקים תמצא. ולכך אמר, אז תבין יראת השם, ואחר כך אמר, ודעת קדושים, דעת אלוקים כתוב, ודעת קדושים. ולכך אמר, אז תבין יראת השם, ואחר כך אמר, ודעת קדושים תמצא, אז צריך להיות דעת אלוקים, וכמו שביארנו בנתיב העירה. כי מה שאמרו, אם אין עירה, אין חוכמה. ועוד אמרו, אם אין חוכמה, אין עירה. ושואלים על זה, זה לא ייתכן. אתה אומר מצד אחד, אם אין חוכמה אין עירה, מצד שני, אם אין עירה אין חוכמה, אז הוא לא יסיק לא את זה ולא את זה, אין לו לא את זה ולא את זה. כן, אם כן, אי אפשר שימצא אחד מהם. שהרי העירה תלויה בחוכמה, שצריכה שתהיה חוכמה קודמת. שהרי אמרו, אם אין חוכמה אין עירה, וגם צריך שתהיה עירה קודם החוכמה. שהרי אם אין עירה אין חוכמה. אם כן, אי אפשר שיהיה אחד מהם נמצא. ובארנו בזה, כי בוודאי אם אין חוכמה קצת אין עירה, שצריך שתהיה קודמת החוכמה קצת. ואם אין עירה, אין חוכמה עליונה. כי אי אפשר לקנות, אז זאת אומרת, הוא מדבר על שתי מדרגות של חוכמה. יש חוכמה ויש חוכמה עליונה. אז מצד אחד אני בא ואומר, אם אין עירה קצת, אין חוכמה. אם אין חוכמה קצת, אין עירה. שצריך שתהיה קודמת החוכמה קצת. אבל יש מה שנקרא חוכמה עליונה. בשביל לקנות את החוכמה העליונה צריך יראה. אם אין יראה אין חוכמה עליונה. כי אי אפשר לקנות החוכמה העליונה אם לא שקדם היראה. ולפיכך אמר, אז תבין יראת אלוקים, וכאשר יש לך יראת אלוקים, אז תגיע אל דעת, אז תבין יראת השם, כתוב, לא יראת אלוקים. אז תבין יראת השם. וכאשר יש לך יראת השם, אז תגיע אל דעת אלוקים, שהוא על הכל. אמנם, עיקר פירוש זה כי הזכיר שישה דברים. בפסוק מוזכרים שישה דברים. להקשיב לחוכמה אוזניך אחד. תתה לבך לתבונה שניים. כי אם לבינה תקרא שלוש, לתבונה תיתן קולך ארבע, אם תבקשנה ככסף חמש, וכמה תמונים תחפשנה שישה. ואחר כך אז תבין יראת השם ישבי. הוא מלמד לך כי השגת היראה נבדלת מכל ההשגות, ולכך צריך טורח וחיפוש גדול על יראת השם, כי היראה היא באוצרו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו במסכת שבת, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמיים, שנאמר יראת השם היא אוצרו. רצה לומר כי יראת השם, מה מסביר? כי יראת השם השגה נבדלת מכל ההשגות, מפני שהיא השגה לעמוד על אמיתת השם יתברך, עד שבזה מקבל היראה מן השם יתברך כאשר עומד על אמיתתו יתברך. זאת אומרת, הוא מדבר פה על יראה שהיא בגדר מתנה, כן? האדם זוכה, כשהוא מגיע למדרגה כזאת של אז תבין יראת השם, הוא זוכה לקבל מתנת שמיים. זה מה שהוא אומר. ולפיכך, רגע, ורצה לומר, כי יראת השם השגה נבדלת מכל ההשגות, מפני שהיא השגה לעמוד על אמיתת השם יתברך, עד שבזה מקבל היראה מן השם יתברך. וכשאדם זוכה לעמוד על אמיתת השם יתברך, צריך לומר, זה הכל יחסי, כן? משום שגם גם השחייה הזאת היא מוגבלת. אדם לא יכול להגיע להשיג את ה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, כי לא יראני האדם וחי. יש היכולת של אדם להשיג היא לא שייכת בחיים, כי לא יראני האדם וחי, או וראית את אחוריי ופניי לא יראו, כן? היכולת שלך לראות רק את האחוריים כביכול ופניי לא יראו. אז ברור שהכוונה היא, כשאנחנו מדברים על השגת אמיתתו יתברך, זה במדרגה מסוימת, עד כמה שאדם יכול להשיג. וכשאדם מגיע לאותה מדרגה, אז הוא זוכה לכך שמשמיים, כן, הוא זוכה לסייעתא דשמיא, לקבל יראת שמיים. זה, אז זאת אומרת, כך משמע שהוא מבין, כן? ומפני כי ההשגה נבדלת מיוחדת, זכר קודם שישה ענייני השגות, ויראת השם בשביעי, כי השביעי לעולם נבדל מן השישה. יום שבת נבדל מששת ימי המעשה, תמיד השביעי נבדל מן השישה, ודבר זה בארנו במקום אחר, כי השביעי נבדל מן השישה. מצד אחד הוא משלים את השישה, הוא אמר קודם שהדבר השלם, כן, יש בו שישה או שבעה, אבל מצד שני השביעי שהוא משלים, אבל הוא גם נבדל, הוא משהו לעצמו, כן? ואף כי כתוב, הוא שואל, מצד אחד אנחנו באים ואומרים שעל ידי קצת חוכמה זוכה ליראה, אבל כתוב במשלי תחילת חוכמה יראת השם, תחילת חוכמה יראת השם, אין זה דומה לכאן. נכתיב אז תבין יראת השם, כלומר שתגיע אל החוכמה העליונה לעמוד על אמיתת השם יתברך, ובזה האדם קונה יראה ממנו כאשר משיג בו יתברך. אחר כך אמר ודעת אלוקים תמצא, והבין מה שאמר ודעת אלוקים, כי רצה בזה ההשגה שהיא נבדלת, שכל נבדל הוא קדוש. רגע, ודעת אלוקים תמצא, ודעת אלוקים תמצא, והבן מה שאמר ודעת קדושים. למה הוא קורא דעת קדושים? הפסוק אומר ודעת אלוקים, נכון? לא דעת קדושים, דעת אלוקים כתוב, לא דעת קדושים. והבן מה שאמר ודעת קדושים, כי רצה בזה ההשגה שהיא נבדלת, שכל נבדל הוא קדוש. השגה זאת תמצא או תמצא, הרי כי זכר שני דברים שהם נבדלים מן האדם. האחד הוא השגת יראת השם, כי דבר זה נבדל מן האדם מצד כי הוא יתברך נבדל מהכל, ואין אנו יודעים בו יתברך, כי כל דבר שאינו נמצא עם האדם אין ספק כי השגה הזאת נבדלת ממנו. וכאשר הוא מטריח בחוכמה, מטריח את עצמו בחוכמה, אז משיג בו יתברך, כמו שאמרתי קודם, זה יחסי, מה שאפשר לאדם להשיג. ואחר כך אמר ודעת קדושים תמצא, היא השגה נבדלת בעצמה לגודל ההשגה, והיא נקראת דעת קדושים. וכל זה שבא לומר כי האדם צריך תורח גדול לעמוד על ההשגה הנבדלת, ואמר כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, ולא אמר כי ייתן השם מפיו חוכמה ותבונה ודעת, וחילק אותה לשניים. איך כתוב? כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אז יש פה שתי מדרגות. יש מדרגה של חוכמה שעליה כתוב כי השם ייתן חוכמה, ויש מדרגה נוספת של מפיו דעת ותבונה. זאת אומרת, יש נתינה שהיא נתינת החוכמה, ויש, הפסוק אומר, מפיו דעת ותבונה. משמע, זה גם כן נתינה. נתינה, אבל זה נתינה מפיו. יש נתינה, כי השם ייתן חוכמה. לא, לא, אין פה התייחסות לאיזושהי נקודה, כביכול, אם אפשר לדבר על נקודות בריבונו של עולם, אבל כמשל, מצד שני כתוב, מפיו דעת ותבונה. הדעת, אנחנו יודעים שיש, יש שלוש מדרגות, יש חוכמה, יש בינה ויש דעת, כן? אז אנחנו מדברים עכשיו, כי השם ייתן חוכמה. יש מצב שבו הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, מזכה, נותן חוכמה, ובנתינה הזאת לא כתוב כביכול איזושהי נקודה בריבונו של עולם. גם לסבר את האוזן, לעומת זאת כתוב מפיו דעת ותבונה. הדעת והתבונה שהם עוד שתי מדרגות, עליהם כתוב מפיו. משמע מפיו הוא נותן דעת ותבונה, לא כתוב ייתן, אבל הייתן של החלק הראשון מתייחס לך גם לזה. מפיו ייתן דעת ותבונה. אז דעת ותבונה כתוב עליהם מפיו, יש ציון מקום מאיפה, כן? אז אני מבין שהוא עומד על זה. נראה את זה עוד פעם. הנה, ובמדרש ילקוט שמעוני משלי על הפסוק כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אז המדרש עצמו אומר, המדרש עצמו אומר, גדולה החוכמה וגדול ממנה הדעת והתבונה. יש פה שתי מדרגות, המדרש אומר. יש מדרגה של נתינה של החוכמה, ויש מדרגה של נתינה של הדעת והתבונה, אבל המדרגה של הדעת והתבונה כתוב מפיו דעת ותבונה. על החוכמה כתוב כי השם ייתן חוכמה. אז הוא אומר כך, אומר המדרש, גדולה החוכמה, אבל גדול ממנה הדעת והתבונה. אבי, זה מה שכתוב, כי השם ייתן חוכמה. אבל, זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, נתינה מהפה, זה כמו שהפסוק אומר בשיר השירים, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. זאת אומרת, זה ביטוי של נשיקה, מה זה מפיו דעת ותבונה? זה ביטוי של קירוב יותר, יותר גדול. יש, אתה מקבל מתנה ממישהו. אבל אם מישהו נושק לך, זה כבר קרבה יותר גדולה. אז יש נתינה של חוכמה, שם לא מצוין פה, שם כתוב, השם ייתן חוכמה, מתנה, הקדוש ברוך הוא נותן. אבל את הדעת ותבונה, אנחנו כבר מקבלים מנשיקה, מפיו דעת ותבונה, זה כביכול מהפה, כן? ככה משמע, זה מה שהוא אומר. וגדול ממנה הדעת והתבונה, הווי, כי השם ייתן חוכמה, אבל למי שהוא אוהב, מפיו דעת ותבונה. רבי יצחק ורבי לוי, אחד מינון אמר, אחד מהם אמר, למה הדבר דומה? אתם מנסים להסביר במשל את חילוקי המדרגות של מה שכתוב כאן בפסוק. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו בן, בא בנו מבית הספר, מצא תמחוי לפני אביו. זאת אומרת, המלך שהיה לו בן, הבן חוזר מבית הספר, כן? אז הוא מוצא תמחוי לפני, מה זה תמחוי? תמחוי זה קערה שיש בה אוכל. תמחוי זה קערה שיש בה אוכל. מצא תמחוי לפני אביו, נטל אביו חתיכה אחת ונתנה לו. כן, הילד בא מבית הספר, אז האבא לוקח חתיכה, חלק ממה שמונח לפניו בקערה, ונותן לילד. מה עשה בנו? אמר לו, איני מבקש אלא מזה שבתוך פיך. אני לא רוצה שתיתן לי מהתמחוי, אני רוצה שתיתן לי מהפה שלך, מהחתיכה שלקחת לפה שלך. מה עשה? נתנה לו. איך הוא נותן לו מהפה שלו? אומר, ולמה? על שהיה מחבבו נותן לו מתוך פיו. זאת אומרת, כשיש קרבה כזאת של אב לבן, אז הוא נותן לו מתוך הפה שלו. הילד מבקש מתוך הפה, הוא נותן לו מתוך הפה. אבל זה ביטוי של חיבה, כן? אז על שהיה מחבבו נותן לו מתוך פיו. זהו מה שכתוב, כי השם ייתן חוכמה, וכל מישהו מחבבו יותר מפיו דעת ותבונה. אז זה משל אחד להסביר את היחס בין שני החלקים של הפסוק. משל שני, אחד אמר משל למלך שהיה לו בן, בא מבית הספר ונתן לו ממנה. אמר לו בנו, איני מבקש אלא מן הפוצטלין שבתוך פיך. נטל ונתן לו מתוך פיו. הווי כי השם ייתן חוכמה. אני לא מבין את החילוק, רגע אחד. אחד אמר משל למלך שהיה לו בן, בא מבית הספר ונתן לו ממנה. מה זה ממנה? מה הכוונה ממנה או ממנה? ממנה לכור. אז מה הכוונה? אמר לו בנו, איני מבקש אלא מן הפוצטלין. מה זה פוצטלין? מה זה פוצטלין? יש מה זה פוצטלין? מחילה, תביא את המדרש, מדרש, אבל השאלה אם יש, אז יש מדרש עם ביאור או בלי ביאור. בילקוט שמעוני בדרך כלל יש שתי הוצאות, יש הוצאה עם ביאור. מה, יש צריכה תרגום?
יש, יש פה, נראה. כתב לי משהו מיוחד.
מה? משהו מיוחד?
ככה אני פעם למדתי.
כן? רגע, נפתח את זה, נראה. רגע, הנה. רגע. ילקוט שמעוני נשלל. יש לך את החלק השני על הנביא מוכתבים. בואו נראה. אין אותו ילקוט שמעוני?
יש.
אז תשתקר. כן, רגע, נראה אם הוא יבאר למטה. משלי תתקלד, תתקלד, מה?
תתף קוף למטה.
כן, תתף קוף למטה.
תתקלד.
כן. רגע. תתקלד. הנה, תתקלד. לא, יש לנו הרבה. תתקלד, פוצטלין, משהו מיוחד אתה אומר? רגע.
איפה?
רגע, תתקלה, צריך להיות כאן, תתקלה, רגע אחד. רגע. זה לא כזה, אז טעות, זה לא תתקלה, אז רגע אחד, אולי זה תתקלה. רגע. פשוט אני רוצה, אני לא מבין מה ההבדל. אתה מנסה לחפש את זה ברגע. נלך הלאה, חבל על הזמן. חבל, אני הזדמנות אחרת. נראה הלאה. נראה מה שהוא אומר. רצה לומר, אז הוא מסביר כך.
תכבש פוט את המילה, אולי.
פוצטלין.
אין, לא יודע? הוא מכבש.
אין הרבה קליטה פה. הנה, קודה שלך בא.
פוצטלין. לא משנה, אני אקרא את הביאור שלו. רצה לומר, הנה, רצה לומר, כי כל דבר שישיג נקרא חוכמה, ולפיכך לא כתוב רק כי השם ייתן חוכמה, אבל אצל הדעת והבינה שהוא שכל, זאת אומרת, יש שתי מדרגות, יש מדרגה של חוכמה, ויש מדרגה של דעת ובינה. דעת ובינה, הוא אומר, זה שכל עליון. שכל אלוהי נבדל לגמרי, על זה נאמר מפיו דעת ותבונה, כי מפני, כי זאת אומרת, חוכמה, כנראה זה מדרגה, שאי אפשר להגיד עליה שהיא שכל אלוהי נבדל לגמרי. זה מדרגה, זה גם כן תלוי כביכול במתנת השם, כי השם ייתן חוכמה, אבל זה לא משהו נבדל לגמרי. דעת ותבונה זה מדרגה של נבדלת לגמרי, אלוקית נבדלת לגמרי. אז הוא אומר, אבל אצל הדעת והבינה שהוא שכל עליון, שכל אלוקי נבדל לגמרי, נאמר מפיו דעת ותבונה, כי מפני כי הדעת והתבונה הוא נבדל אלוקי לגמרי, אמר מפיו, כי על ידי דעת ותבונה הדיבוק בו יתברך לגמרי פה אל פה, ושני דברים שנושקים פה אל פה זה הדיבוק הגמור, ומזה תדע כי הדעת והתבונה היא יותר עליונה מן החוכמה, כי דבר זה הוא שכל נבדל לגמרי, לא כמו החוכמה שאין זה שכל נבדל לגמרי, ובזה השכל אין חיבור פה אל פה לשם יתברך, זה גם כן תורה, אבל כנראה שיש מדרגות, יש מדרגות בתורה, יש תורה, יש מדרגות של שהן עליונות יותר ממדרגות נמוכות יחסית אליהם, כן? וכן, אז הוא אומר, וכן תקנו חכמים בברכות. אנחנו מברכים בתפילת 18, הברכה הראשונה. אתה חונן לאדם דעת, כי במה שהוא אדם בעל גוף, לכך הדעת שהוא השכל הנבדל אליו, זאת אומרת, הוא מדייק בלשון. אנחנו אומרים בתפילת 18, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. נכון? אז הוא אומר, מה זה חונן לאדם דעת? אתה מדבר, יש פה שלושה מושגים. מושג אחד זה האדם, השני זה הדעת, והשלישי כתוב שאתה חונן לאדם דעת. זאת אומרת, מה זה חונן? חונן זה מלשון חנינה, והתחנן אל השם. כן? מה זה אתה חונן? חונן הפירוש הוא, יש פה יציאה מהגדר במידה מסוימת. כדי לזכות בדעת, כדי שהאדם יזכה בדעת, צריכה להיות חנינה של הקדוש ברוך הוא. צריכה להיות חנינה. אנחנו היום מדברים, למשל, יש מושג היום במשפט האזרחי, מבקשים חנינה מהנשיא. מה זה חנינה? יש משפט, המשפט קבע שהאדם הזה נענש, צריך להיענש, והנשיא חונן אותו. מה זה חונן אותו? חונן זה יציאה מהגדר. זה לא המשפט, המשפט הוא שהוא צריך להיענש. אתה נותן לו חנינה, אתה חונן אותו. אז אותו דבר כתוב, אתה חונן לאדם דעת. מה זה חונן לאדם דעת? למה זה חנינה? אז אומר המהר"ל, משום שהאדם הוא בעל גוף, ולחבר אותו, לתת לו משהו כל כך עליון כמו הדעת, כמו שאמרנו שהדעת זה השכל היותר עליון, כן? מה זה שייך אליו? מה זה שייך לאדם? אז אנחנו אומרים, אבל אתה חונן לאדם דעת, נכון? זה לא שייך לאדם, אבל אתה בטובך יוצא מהגדר כדי לזכות את האדם בדעת, אף על פי שהאדם מצד עצמו לא מתאים לדעת, אין כביכול יחס בין האדם לבין הדעת, אבל העובדה היא שאתה חונן לאדם דעת, ככה אנחנו חונן לבורא, אתה חונן לאדם דעת, זה מה שהוא אומר.
יש פה את
פוצטלין,
כן, ביוח כנפי יונה.
נו.
אז הוא אומר רקיק דק.
פוצטלין זה רקיק דק.
פירוש רקיק דק, וכן במעריך ערך פוצטלין הביא שכתוב כאן אופסטילין, ובשמות חבא פרק מ"א איתה אפיסטילין, וכן בארוך ערך.
לא משנה, העיקר רקיק דק, הוא גר רכה. אז רגע, איך זה נכנס? אחד אמר משל, מה? רקיק,
כן.
קיק דק?
רקיק.
אז אני חושב שיש פה טעות. יש פה במציטוט של המדרש, באחד אמר משל למלך שהיה לו בן בא מבית הספר ונתן לו ממנה, זה יש פה מילה חסרה. אמר לו, לא, איני מבקש אלא מן הפוצטלין שבתוך פיך, אני רוצה מהרקיק שאתה לקחת לפה. כן? זאת אומרת, יש משהו יותר טוב אתה נותן לי ממשהו מסוים, יפה מאוד, דבר, אתה נותן לי דבר אבל אני רוצה משהו יותר טוב, אני רוצה את הרקיק, רקיק זה משהו מיוחד, רקיק זה הוגה, כן? הוגה רכה. טוב, לא משנה, לענייננו, נחזור לענייננו. ומזה תדע כי הדעת, ומזה תדע כי הדעת והתבונה הוא יותר עליון מן החוכמה, כי דבר זה הוא שכל נבדל לגמרי, לא כמו החוכמה, שאין זה שכל נבדל לגמרי, ובזה השכל אין חיבור פה אל פה לשם יתברך. וכן תקנו חכמים בברכות, אתה חונן לאדם דעת, אתה חונן לאדם דעת, כי במה שהנה, כמו שהסברנו, כי במה שהוא אדם בעל גוף, לכך הדעת שהיא השכל הנבדל אליו דרך חנינה. דרך חנינה, זאת אומרת, היכולת של האדם לקבל את הדעת זה משהו חריג, לא משהו שייך לסדר הרגיל. כמו מי שנותן מתנה לאחד דרך חנינה, אף שהוא אינו ראוי מצד עצמו. כן? הוא נותן לו את המתנה, אבל הוא לא ראוי, רק דרך חנינה. ולכך אמר לשון אתה. לשון אתה, מה זה אתה חונן? מה זה אתה חונן? כי אל השם יתברך בפרט פועל זה. זאת אומרת, זה נתינה מיוחדת או חנינה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא שחנן את האדם בזה שהוא נותן לו דעת. ואמר אחר כך, הוא מלמד לאנוש בינה. אז יש פה שתי מדרגות, חנינה של דעת ולימוד של בינה. הוא מדייק בלשון של הברכה, כן? מה הכוונה? כי אחר שקנה קצת דעת, שוב לא נקרא אדם. אתם רואים את חילוף הלשונות. כתוב, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. יש שתי דרגות, דבר על אדם ודבר על אנוש. אז הוא שם לב, בתחילה מדובר אל אדם, אחרי זה כבר זה מדרגה אחרת. אז הוא אומר, מה גרם לשינוי המדרגה? העובדה שהאדם זכה לדעת. הדעת שהשם חנן אותו גרמה לכך שהוא יצא מגדר אדם ויעלה למדרגת אנוש. זה ההסבר שלו. כן, כן, זה מה שהוא רוצה לומר. ואמר אחר כך, הוא מלמד לאנוש בינה, כי אחר שקנה קצת דעת, שוב לא נקרא אדם. שזה השם נקרא על שם שהוא מן האדם. הוא אומר, מה זה אדם? כי אדם אתה מן האדמה. כן? כי לוקחת מן האדמה. אז אדם זה ביטוי אל הצד החומרי, במידה מסוימת. האדם, כשאתה אומר את המילה אדם, אתה מזכיר את האדמה. אז מצד שני הוא אומר, שזה השם נקרא על שם שהוא מן האדמה החומרית. רק נקרא אנוש. ואז אמר הוא מלמד לאנוש בינה, שהוא יותר על הדעת. מעניין, הוא אומר הבינה היא יותר על הדעת. האמת היא ש...
בדרך כלל זה בינה ודעת.
ודאי, ודאי, ודאי. אנחנו גם אומרים חוכמה, בינה ודעת. זה שלוש מדרגות, אבל כנראה שיש בחינה שהבינה היא יותר על הדעת. זה מה שהוא רוצה לומר. רק נקרא אנוש, ואז אמר הוא מלמד לאנוש בינה שהוא יותר על הדעת. ולכך אחר כך...
כמו בפסוק בעצם.
מה?
כמו בפסוק זה...
כן, כן, כן. ולכך אחר כך אמר וחוננו מאיתך, כן? מעניין, הוא גרס, אנחנו אומרים, גם בנוסח אשכנז אומרים, דעה בינה והשכל. לא אומרים בינה דעה והשכל, נכון? איך אומרים בנוסח אשכנז? דעה בינה והשכל. אנחנו אומרים, נוסח ספרד זה חוכמה בינה ודעת, אבל בנוסח אשכנז אומרים, דעה בינה והשכל. אם אני לא טועה, אני צודק, נכון שלום, אתה מפה לנוסח אשכנז, לא? נכון, דעה בינה והשכל, כך אומרים. הוא אומר, בינה דעה והשכל. כי כאשר לא יוקדם שום דבר, והשם יתברך משפיע מאיתו בפעם אחד, השכל והבינה והדעת, הוא שם לב, אנחנו מצד אחד אומרים, אתה חונן לאדם דעת, הוא מלמד לאנוש בינה, אז דיברנו על חנינה ועל לימוד, חנינה לאדם, ואחרי השלב הזה, לימוד לאנוש, אבל אנחנו באים ואומרים לו, זה הקדמה, זה הקדמה לבקשה, אנחנו רואים, אתה חונן לאדם דעת, הוא מלמד לאנוש בינה. זה הקדמה לבקשה שלנו. מה אנחנו מבקשים? חוננו איתך דעה, בינה והשכל, או חוכמה, בינה ודעת. אבל אנחנו מבקשים חנינה של שלושת הדברים. חוננו איתך דעה, בינה והשכל. אנחנו לא אומרים, חוננו מאיתך דעת ולמדנו בינה. הרי הקדמה הייתה, אתה חונן לאדם דעת, הוא מלמד לאנוש בינה. אז היה צריך להיות, חוננו מאיתך, כן? דעת או דעה ולמדנו בינה. אנחנו לא אומרים כך, כן? אז הוא שם לב לזה. אז מה הוא אומר? הוא אומר, ולכך אחר כך אמר, וחוננו מאיתך בינה, דעה והשכל, כי כאשר לא יוקדם שום דבר, והשם יתברך משפיע מאיתו בפעם אחת, השכל והבינה והדעת, אז הכל הוא דרך חנינה, ולכך מקדים בינה, כי על דרך חנינה אין צריך להקדים הדעת. טוב, זה כבר, הוא נכנס פה לדקדוקים מאוד 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 דקים. ועוד, כי על תוספת בינה ודעת אנו מתפללים, ותוספת חוכמה ובינה הוא דרך חנינה. האמת היא שזה יותר מובן. החלק השני של מה שהוא, באמת הוא רוצה להסביר למה באמת אנחנו אומרים חוננו מאיתך דעה בינה והשכל, או הוא גורס בינה דעה והשכל, לא משנה. אבל אתה אומר על הכל חוננו, אז אני לא מבין עדיין את התירוץ הראשון שלו, אבל התירוץ השני שלו אומר, הרי אנחנו אומרים ככה, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. זאת אומרת, זה עובדה קיימת שאותה עליה אנחנו לא צריכים לבקש. המציאות היא שהקדוש ברוך הוא חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. זה כביכול, זה בלי בקשה, זה מציאות קיימת. רק מה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים תוספת. אז הוא אומר, תוספת של חוכמה או דעה בינה והשכל, זה הכל כבר יהיה חריג, זה הכל חנינה, זה הכל מתנה יוצאת מהגדר. ולכן אנחנו אומרים, חוננו מאיתך, או לפי נוסח ספרד חוכמה בינה ודעת, או לפי נוסח אשכנז הוא גורס בינה דעה והשכל, או דעה בינה והשכל, לא משנה, אבל זה תוספת. זה ההסבר השני שלו. ההסבר הראשון אני עדיין לא מבין. הוא אומר, ולכך אחר כך אמר, וחוננו מאיתך בינה דעה והשכל, כי כאשר לא יוקדם שום דבר, והשם יתברך משפיע מאיתו בפעם אחת, השכל והבינה והדעת, אז הכל הוא דרך חנינה. הכל הוא דרך חנינה. ולכך מקדים, אז כיוון שהכל הוא דרך חנינה, כשלא יוקדם, זאת אומרת, מה שאמרנו, או שלום עליכם, מה שאמרנו שאתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, זה נכון, אבל כאשר לא יוקדם, אין הקדמה של כביכול נתינה מהקדוש, אז אנחנו מבקשים כשאין הקדמה שהכל יינתן בבת אחת, והכל יינתן בדרך חנינה. זה ההסבר הראשון, זה מה שהוא רוצה להגיד. בדיוק אני לא כך מבין, אני יותר מבין את ההסבר השני שלו. אז ולכך אחר כך אמר, וחוננו מתחה דעה, בינה דעה והשכל, כי כאשר לא יוקדם שום דבר, והשם יתברך משפיע מאיתו בפעם אחת השכל והבינה והדעת, אז הכל הוא דרך חנינה. אבל מה הוא אומר? חוננו מתחה בינה דעה והשכל. למה הוא מקדים את הבינה? אז הוא אומר, כי על דרך חנינה אין צריך להקדים הדעת. על דרך חנינה אין צריך להקדים הדעת. זה הסבר אחד. ועוד, כי על תוספת בינה ודעת אנו מתפללים, ותוספת חוכמה, זה תירוץ שני, וזה אני יותר מבין. על תוספת בינה ודעת אנו מתפללים, ותוספת חוכמה ובינה הוא דרך חנינה. ובזה יתורץ. כי לפני זה אמר, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. ומאשמה כי זהו מעצמו בלי תפילה, כמו שאמרתי. השם יתברך עושה, כמו שאמר, אתה גיבור לעולם השם מחיי מתים, וכמו כן אתה חונן לאדם דעת. אם כן, מה צריך תפילה? התפילה היא על התוספת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחנינה דעת, ואחרי כן לימד אותנו בינה, אבל אנחנו רוצים תוספת, אנחנו רוצים עוד, ובתוספת אנחנו, התוספת זה הכל, הכל מתנה, הכל חנינה, הכל מתוך זה שהוא חנון ונותן לנו כביכול באופן חריג. אז לכן אנחנו אומרים, חוננו מאיתך דעה בינה והשכל. טוב, נעצור כאן, נראה כבר הפעם הבאה.
מה ההבדל בין חונן ומלמד?
חונן, כמו שאמרתי, חנינה. חנינה זה יציאה מהגדר.
מלמד?
מלמד, מלמד, מלמד.